חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. בוא נתחיל.
אוקיי, שלום לך אורן לוקסנבורג.
שלום לך, אפרת אנזל.
מה קורה?
הכל טוב, מה איתך?
התגעגעת אליי, לא ראית אותי שבוע שלם.
לא ראיתי אותך שבוע שלם, באמת לא ראיתי אותך, אבל דיברתי איתך, כן, קצת יותר מדי אפילו לטעמי. האמת שכן, קצת. עכשיו שאני מסתכל עלייך, התגעגעתי, כן.
אל אורי הקורן.
אורך הקורן.
והבוער מקרה מגנה. תקשיב חמוד. אנחנו היום, יש לנו תוכנית שהחלטנו לקרוא לה עונת המלפפונים.
החלטנו לפתוח את עונת המלפפונים.
שזה די הזיה, כי אנשים יודעים שעונת המלפפונים זה יולי-אוגוסט, אז מה פתאום אנחנו מחליטים לדבר על מלפפונים דווקא עכשיו?
למה באמת?
הפקוס. הפקוס, זה הירק הזה שנמצא בשווקים, הוא קצת מין מקורזלי כזה.
הוא ענק.
ירוק בעיר, הוא יכול להיות ענק, הוא יכול להיות קטן, אבל בכל מקרה...
הוא יכול להגיע למטר.
אבל יכול להיות גם יותר קטן, ונראה לכם שאתם לא יודעים מה לעשות איתו, ולכן... עוד מעט תדעו מה לעשות איתו. עכשיו תמשיך.
נדבר גם עליו,
לא,
כן.
לא, כי פחדתי ש... אתה יודע, אין פה תמונות.
אין תמונות.
אנשים לא יודעים על מה אנחנו מדברים.
אפשר לשים תמונה של פקוס.
ואיפה מה... הם יראו את זה? בתוך כדי נסיעה באוטו?
תוך כדי התאונה, כשמפנים אותה לבלינסון.
אני יודע מה זה פקוס.
פקוס זה אחד הירקות הכי חמודים בעולם. הוא נראה כמו קרן של אייל שהלכה לאיבוד. צבע ירק רק.
בקיצור, אז עכשיו זה עונת הפקוס, ירק שעונתו מאוד מאוד קצרה, ולכן החלטנו לעשות תוכנית משותפת עליו ועל אח שלו המלפפון.
כועד.
לא משנה שבמהלך ההתכוננות לתוכנית, אנחנו כמובן מגלים שהפקוס, שחשבנו שהוא אח של המלפפון, מסתבר שהוא בן דוד של המלפפון, אבל זה זוטות.
כן, גם לנו יש בני דודים.
יש לך בני דודים?
יש לי. אנחנו לא כל כך בקשר, אבל יש לי.
כמו המלפפון והפקוס.
כמו המלפפון והפקוס.
והנה חמישה דברים שלא ידעתם על מלפפון.
אני אתחיל.
בבקשה.
את רוצה להתחיל?
לא.
אני חייב להתייחס לסוגיית מלפפון הים.
כן.
יש חיה שנקראת מלפפון ים, אני לא יודע אם יצא לך, אני חובב אקווריומים, אז אני תמיד בחול מסתובב באקווריומים של חול. היא חיה במעמקים.
כן.
אין לה שום קשר למלפפון חוץ מזה שהיא נראית כמו מלפפון. אבל קוראים לה מלפפון ים, וגם באנגלית קוראים לה מלפפון ים. יש למעלה מ-1,000 זנים של מלפפון ים, ורק בערך 200 זנים של מלפפון מתורבת. אז... אין קשר, אבל מישהו פה מנצח במלחמה.
אני בהלם שמכל מה שיש להגיד על מלפפון בעולם, בחרת להתחיל במלפפון ים, שלכאורה הוא בכלל לא מזון.
אולי, יש כאלה שאוכלים אותו.
אז אני רוצה לספר לך שאני אכלתי אותו.
שלום לך!
שנה שעברה, כשאכלנו בנומה, בסיפוד סיזון שלהם, שזה ארוחה של 24 מנות שמבוססת כולה על תוצרת הים, כולל הכינוכים אגב, גם הכינוכים. ובכן, הייתה גם מנת מלפפון ים.
כן.
זה מה שרציתי להגיד.
אני חושב שזה חיה מרתקת, כי אין לה מוח ואין לה עיניים, והיא חיה לה עיוורת כסומה, וכשבאים לתקוף אותה,
כן.
היא פולטת את כל המאיים שלה החוצה. באמת, ובורחת ונסה, חרבנת את עצמה למוות, בורחת, ואז כאילו מצמיחה הכל מחדש. עובדה מספר 2.
עובדה מספר 2. אוקיי, אני אהיה קצת יותר סחית.
כן.
מבחינה בוטנית, כן. המלפפון עליו אנחנו מדברים היום, הוא מוגדר כפרי. נכון? כי הוא בעצם זרעים
נכון.
שמצופים בציפה בשרנית כזאת מסביב.
נכון.
אבל מבחינה קולינרית
ירק.
הוא מוגדר כירק, וזה מאוד מאוד משמח אותי.
למה?
אני לא כל כך אוהבת פירות בבישול. כלומר, אני לא כל כך אוהבת...
כן, את אוהבת מתוק בכלל
אני,
בבישול.
אני פחות
כן.
אוהבת מתוקים. אז אני שמחה שדברים מוגדרים כירקות, והם חמצמצים ורעננים.
מעניין.
כן. עובדה מספר 3.
הרומאים היו הראשונים שגידלו מלפונים בתוך חממות. קיסר טיבריוס, שעל שמו...
טבריה.
טבריה.
כן.
פה אומרים שהוא היה אוכל מלפפון בכל יום, ואולי אפילו פעמיים ביום, ורק בשביל זה הם המציאו את החממות וגידלו את המלפונים בתוך חממות.
מדהים.
מדהים. 4?
אני לא בטוחה שאני אוכל...
לעלות על זה?
שאת הטעם המדהים של המלפפון, הטעם הרענן הזה והמקרר הזה, הוא בעצם מקבל מתוך העובדה שהוא מדובר בפרי או ירק לא בשל.
לא בשל.
כלומר, אנחנו לא נותנים לו בכלל להתבגר, וזה הסיבה גם שכל הגרעינים שלו הם עדיין כל כך רכים.
אנחנו אוכלים ברי בוסטר.
כן,
ברי בוסטר. בעצם, אם היינו מחכים שהוא יתבגר, היינו מקבלים משהו נורא מריר ולא נעים לאכילה.
ורח.
ורח.
עם גרעינים קשים.
נכון, וצהבהב.
לא טוב, בקיצור.
לא טוב.
לא, הייתם משאירים אותו בחנות.
ועובדה אחרונה, נאסא גידלה מלפפונים בחלל.
מה?
כן.
אני לא מאמינה.
נשבע לך. הם עשו ניסוי, רצו לבדוק מה משפיע על הסיבה שהשורשים צומחים כלפי מטה, אם זה כוח הכבידה או שזה מים. מסתבר שזה מים. השורשים יורדים למטה.
די, כי כן. בחיפוש
השורשים
אחר
בחיפוש אחר מים. אם מקור המים יהיה צדדי, השורשים כן. יצמחו הצידה.
אוי, זה מקסים.
ויש לי עוד פרט מעניין, אני אתן אותו בהמשך, על מלפפון כן. ובכלל בנדרילים וכאלה, לא משנה, נדבר על זה.
וואו. טוב,
כן.
אז עכשיו אנחנו יודעים 5 דברים מאוד מאוד איזוטריים אך מרתקים על מלפפון, ואפשר להתחיל לדבר עליו כמו שצריך.
כן.
אותו מלפפון קיוקומיס סטיבוס, שהוא מוכר גם בתור קישו הגינה.
קישו הגינה.
ירק ממשפחת הדלויים, אח של המלון, של האבטיח, של הדלת, וכמובן של הקישו ושל הפקוס, וגם של החרוש, שאגב זה עוד בן משפחה מאוד מאוד חמוד. מה אתה מסתכל עליי ככה?
מה זה חרוש? זו פעם ראשונה שאני שומע על זה.
לבבות בעיניי, חידשתי משהו לשף אורן לוקסנבורג.
מה זה פור? מה זה?
חרוש זה זן של מלון. גם העונה שלו מאוד מאוד קצרה.
ככה קוראים לו בשווקים?
חרוש, כן.
אוקיי.
שיש ניסה גוגל?
אחר כך.
אנחנו נאכל את זה אחר כך.
אחר כך, כן.
הדובר האחרון שלנו בתוכנית לדעתי יזמין אותנו בסוף לאכול חרוש.
אוקיי.
זה ייגמר בזה. אז באמת כמו שאמרנו, את המלפפון ואת אחיו הקישו כותפים כשהם עדיין בוסר, וזה הסיבה שהגרעינים שלהם כל כך רכים.
רכים ונעימים ורטובים.
לעומת האבטיח והמלון והדלת שהגרעינים כל כך קשים.
הם כולם משפחה אחת גדולה.
הם כולם משפחה אחת גדולה.
כן.
איך אמר פעם עוז תלם, אם היו עושים חתונה, אז גם היו מזמינים גם את המלפפון וגם את האבטיח. כמעט כל בני המשפחה האלה הם ירוקים.
נכון.
יש רק איזה זן אחד של מלפפון שהוא צהבהב באוסטרליה.
אוסטרליה. יש גם הודי צהוב. קונוס.
באמת?
כן.
בצורת קונוס?
בצורת חצי קונוס, חצי לימון כזה. הוא הודי, יש לו קליפה צהובה, הוא מריר בטירוף והם מתים עליו.
תגיד.
מה?
אתה מגדל מלפפון?
או. אני לא מגדל מלפפון.
מכל הירקות הנהדרים שאתה מגדל, דווקא מלפפון?
מלפפון צריך המון שטח. אין לי שטח, אני מגדל בארוגות. אפשר לגדל בארוגה מלפפון.
נכון, אתה יכול לעשות אטליה כשהוא...
מלפפון חייב אטליה, דבר ראשון. מלפפון זה ירק מרתק לגידול. א', אי אפשר לגדל אותו ממלפפון שלקחנו מהסופר, ואיבשנו את הגרעינים שלהם ושתלנו וזה.
לא יצא מלפפון?
רוב המלפפונים שאנחנו מקבלים בסופר עברו תהליכים, תהליכי השבחה, שגרמו להם להיות עקרים. קשה מאוד כאילו לגדל. לדעתי 99% מהמלפפונים האלה לא יצמח מהם כלום. צריך או להתחיל עם שתיל, או להתחיל עם זרע. זרע של מלפפון אמיתי. אחרי שגידלנו מלפפון בבית, אז מהמלפפונים שיוצאים לנו, אנחנו בהחלט יכולים להשתמש ולייבש את הזרעים שלהם ולגדל עוד. מלפפון זה ירק מרתק בעיניי לגדל בבית. א', צריך לגדול בהדליה הידרופונית. יש לו עלים מאוד רחבים, שהתפקיד שלהם זה לשמש צל ולהגן על הצמח, ויש לו פרחים נורא יפים, והוא צריך לעלות למעלה לכיוון השמש. והמלפפון הוא אינטרסקס. בצמח אחד, יש גם זכר, והלכת לאיבוד, גם זכר וגם נקבה.
לא, אני עוקבת, אני עוקבת, אני מכינה לך את הנוקאוט בחזרה.
הנוקאוט בכוונה, אוי, אני יודע כבר על מה, אני יודע מה, איפה זה יתפוס אותי. מלפפון, אנחנו שותלים אותו, לוקח לו משהו כמו 3 חודשים לגדול, הוא צריך סביבה מאוד מאוד לחה ורטובה, כי הוא הרי 95-96% מים, הרי הפרי, הוא צריך סביבה מאוד לחה. מצד שני, אסור להרטיב את העלים שלו, אז עדיף להשקוט אותו בטפטוף ולא בריסוס, או דברים כאלה. ומה שקורה זה שבתקופת, ממש עכשיו, כאילו שמתחילה עונת המלפפונים האמיתית, יוצאים פרחים. יוצאים פרחים, צהובים, יפהפיים.
אני...
חמישה לכותרת, הם מאוד מזכירים פרחי זוקיני, אבל נורא נורא קטנים ביחס אליהם. הוא מוציא רק סחרים, המלפפון. הוא מוציא משהו כמו פי 10 או 15 או 20 יותר פרחי זכרים מפרחי נקבות. ואז אחרי משהו כמו שבועיים, הזכרים נובלים, והוא מוציא פרחי נקבות.
אז איך נהיית הפריה?
זה לא אותו ירק מפרה את עצמו, יש בערוגה כמה וכמה צמחים, ויש כל מיני תקופות. ויש גם תקופה שהם ממש חופפים למספר ימים או שעות, או...
מהר, הזכר הולך.
זה חייב איזשהו חרק, או איזשהו תהליך פיזי, שבו לוקחים מבקנים או זרעים בעצם מהזכר, ומאבקים את הנקבה. ומה שיפה זה שנורא קל לראות את ההבדל בין פרח זכר לפרח נקבה.
באמת?
כן.
כמו בבעלי חיים שהזכר יפה יותר בניגוד למין האנושי?
אני לא בטוח. לנקבה יש עליה מלפפון קטן. הגזע של המלפפונית.
כן.
מה, לא יודע איך קוראים לנקבה?
נו.
הצמח עצמו יוצא מתוך מלפפון קטן. המלפפון הוא דק, אבל לזכר אין אותו בכלל. מלא גבשושיות.
לוקסי, אני לא שורדת את זה.
נשבע לך, זה משהו מהמם.
אני חייבת תמונות, ואנחנו חייבים גם להראות תמונות.
אני אשים לינק לתמונות ומאמרים נורא מעניינים, נראה לי. והגזע הזה, השדרה הזאת של המלפפונית, ברגע שהיא מאובקת, הולכת וגדלה וגדלה וגדלה, ונהיית המלפפון שאנחנו מכירים, וזה משהו תהליך של 10 ימים, משהו כזה.
מרגע שמאבקים אותה... כל השלושה חודשים של הגידול המטורף הזה, בסוף מתכנסים ל10 ימים מרגע ההפריה?
10 ימים מרגע ההפריה יש לנו מלפפון, וכמה שנקטוף אותו יותר מהר, יותר טוב. יותר בו, עושה יותר טוב. ברגע שהוא נהיה ירוק בוהק, אפשר להוריד אותו.
מאוד מאכזב שאין לנו כל כך מבחר של לבחור מלפפונים.
נכון, נכון.
אני לא פגשתי אף פעם בשום מקום בישראל זן של מלפפונים. אני לא יודעת מה קורה לגבי זה בעולם. אתה יודעת, אנחנו מסתובבים הרבה בשווקים כשאנחנו נוסעים לאירופה.
אני עכשיו הסתובבתי מלא באירופה, ואני חייב להגיד לך, כל אירופה שולט זן אחד, זה המלפפון הבריטי או ההולנדי, זה שנראה כמו שטרונגול ענק שמביך את כל הגברים שעוברים לידו, איזה 60 סנטימטר של מלפפון עצום, שמספיק ל3 משפחות שלמות בערך.
אני חשבתי שזה מספיק למשהו אחר.
אין עוד זנים של מלפפונים בחול. אני נתקלתי, הייתי עכשיו בפריז לפני שבועיים, היינו ב6, 7, 8 שווקים שהם שווקי ירקות דדיקייטד. באחד נתקלנו גם במלפפונים הרגילים שאנחנו רגילים אליהם מישראל. יש, אגב, בעולם המלפפונים, יש 4 זנים, 4 משפחות.
אנחנו תכף ניכנס באמת למשפחות, אבל אתה מבין כמה זה מעניין? אתה מבין שאנחנו, הרבה פעמים שאנחנו מדברים על עגבניות, יש לנו 10 זנים, ואתה נכון. הולך בשוק בפריז, אתה תראה לפחות 5-6 סוגי עגבניות, בוודאי שתראה כמה סוגי תפוחי אדמה, אבל הנה במלפפון אנחנו רואים איזשהו דמיון במה שקורה בישראל למה שקורה בחול.
יש לי תיאוריה.
אין זנים.
יש לי תיאוריה.
מה התיאוריה?
לדעתי אין כזה הבדלי טעם או טקסטורה בין הזנים השונים, ולכן אנחנו פה, כל אחד מסתפק בזן שהכי קל לו לגידול באותה יבשת.
מה שאתה בעצם אומר זה שבחרנו סתם ירק.
הוא לא סתם ירק, הוא ירק מהמם.
אבל הוא חדגוני.
בעולם יש עוד זנים של מלפפונים, כשאנחנו טסים לארצות הברית, או קונים קורנישונים, אז אנחנו רואים מלפפונים עם חטרטרות, איך קוראים לזה? גבשושיות. בקיצור, יש את הסוג הזה, זה נקרא גרקינס. בדרך כלל זה גם המילה המקובלת
לקורנישונים.
יש את הזן ההולנדי המאוד מאוד גדול, יש את הזן שלנו הישראלי, שבדרך כלל כותפים אותו באיזה 10-15 סנטימטר. יש עוד זנים מהמזרח, כמו שאמרנו מקודם, צהובים, לבנים, כל מיני. אבל לדעתי כל יבשת מגדלת את מה שהכי נוח לה, גם מבחינת אריזה, אחסון, תפעול.
כן, עונתיות וכו.
עונתיות וכו.
אתה יודע, אבל אף פעם לא ראיתי, גם לא בחול, קורנישונים לפני החמצה. אני טועה עם טעים, כאילו עם הגבשושיות האלה טעימות כשהן טריות. יש הרי לא מעט ירקות כאשר הם לא במצב מוחמץ, הם לא כל כך טעימים, או שהם, הטקסטורה שונה לחלוטין.
כן. שואלת שאלה יפה, אני גם לא ראיתי. גם לא את הבייבי קורנישונים שהם כאילו 3 סנטימטר.
יכול להיות שזה אולי לא כלכלי להם להוציא את זה.
אני יודע שבארץ, הלא רוב המלפפונים שאנחנו קונים הם לא גדולים, אבל הם די גדולים ביחס למה שאנחנו קונים מלפפון חמוץ.
נכון.
שהם בדרך כלל הרבה יותר קטנים, ואנחנו לא רואים אותם בכלל בשווקים.
כן.
כיוון שהתעשיית השימור בישראל, תעשיית השימורים בישראל, נוטה לקנות את כל המלאי של כל המלפפונים הקטנים, ולכן זה נחמד שהמלפפוני בייבי עכשיו פרצו לשוק, ויש אותם בכל מקום, כי בדרך כלל זה מלפפונים שהיו נלקחים לטובת החמצה.
אני אבל תמהה על הגודל שאליו הוא יכול, הפוטנציאלי שהוא יכול להגיע, אני מעוניין לעלות לקו ואל תיעלב, טוב?
נו.
מגדל מקצועי.
בסדר, אנחנו רוב המלפפונים שאנחנו צורכים, כל המלפפונים שאנחנו צורכים, אנחנו קונים אצל ירקן או בסופר, זה לגיטימי.
כן.
כן.
לא, זה נשמע לי מאוד מסובך לגדל, וגם זה, אני אגיד לך מה זה ירק, שאנחנו צורכים בכמויות גדולות.
הוא גם מאוד רגיש למחלות, יש איתו מלא...
יש איתו סרטים.
יש איתו סאגה.
טוב.
אז בוא נתייעץ.
בוא.
בואי.
שלום.
היי.
גדעון? הלו, הלו, הלו.
גדעון, מה העניינים?
מעולה.
יושבים כאן שני עבודים באולפן עם כל מיני תהיות על גידול מלפפונים, אז למי נתקשר אם לא אליך? רגע, בוא נציג אותך. גדעון בילינסקי מחברת עלי עלי ועלי הביתה.
שכבר שוחחנו איתו בעבר והיה אנציקלופדיה של כרוב.
נכון.
ולכן התקשרנו אליו שוב.
יופי, צריך לחרוז.
ויקום הכרוב ויקה בגנן.
תכלס.
האמת שהמשפט הזה הוא על המלפפון, ויקום המלפפון, ויקט את הגנן.
זה גם יכול להיות כותרת טובה לתוכנית.
זה משפט מלדינו.
אוקיי.
כן. גדעון, תגיד, אתם מגדלים מלפפונים כל השנה?
כן, אבל אל תספרו.
למה לא לספר?
כי יש תקופות שמלפפונים הם נהדרים, ויש תקופות שהיום כבר כולם רגילים שיש מלפפון תמיד, אבל יש תקופות שממש כיף לקרוך אותו, ויש תקופות שפחות.
מתי העונה הטבעית שלו?
כמו כולנו, בעונות שלא חם מדי ולא קר מדי, יש, הקשיים שלו הם כמובן בתקופות הקיצוניות, אבל זה לא בגלל שהמלפפון הוא לא עמיד או משהו כזה, אלא שההכנתה של הפרחים שהופכים למלפפונים עתידיים, היא מה שנקרא רגישה לעקר, מזג אוויר קיצוני, אין לה פרחים ליפול, וכשאין פרחים אז אין הכנתה. ואז אין גם מלפפון. למעשה, אם אנחנו קונים בסופר או מהירקן מלפפונים, אנשים לא כל כך שמים לב, אבל תמיד אם שמתם לב בקצה, בקצה, בקצה שלו, יש כזה חלק יבש כזה, עלים יבשים, יבשים כאלה.
כן.
זה בעצם הזכר של הפרח שמשך, והמלפפון גדל בעצם איתו, הוא משך את האף של המלפפון. ואם הוא לא קיים, כי הוא נפל בגלל ברד בחורף, או חמסין קיצוני וארוך בקיץ, אם אין פרח, אז אין מלפפונים.
אוקיי.
תחלס הגיוני.
בהתחלה, הרי אפרת יודעת שאני לא למדתי חקלאות. זה בניסוי ותהייה.
שזה מקסים.
אז אנחנו בכלל לא הבנו, הסיבה העיקרית שלא גדלו מלפפונים אצלנו, כי אנחנו מטומטמים בהתחלה לפני 15 שנה, זה כי אנחנו שכחנו פרט מאוד 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 חשוב, וזה היה דבורים. בלי דבורים אין מלפפונים.
איזה יפה.
ובדיוק הייתה השאלה הבאה שלי, איך מאבקים אותם בצורה מכנית או דבורים? יש לכם דבורים במיוחד בשביל ההבקה?
אז התשובה המחולקת היא שתיים. קודם כל יש דבוראים, נראה לי שכך אומרים את זה. זה מה שרדיו היום.
כן.
נראה לי שקוראים לזה כך.
דבוראים.
אז דבוראים שאם אנחנו, החממה שלנו נמצאת בקרבתם, אז אני לא צריך לטפל בנושא, יש לי את הדבוראים שלי. ואז אני מאוד מאוד סקרן לטעום מהדבש, כי הוא יהיה מעורב בין פריחת אקליפטוס, להדרים, אנחנו מגדלים בעמק חפר בהדר עם, המון המון הדרים, ולתוך זה שילבנו גם קצת מלפפונים, אז יש כזה מיקסולוגיה של דבש,
כן.
אבל אם אנחנו קצת חוששים שלא תהיה האבקה מסודרת, אז אנחנו משתמשים בשירותים של חברות שמביאות כברות מאוד מאוד נחמדות עם דבורים מעוקרות, זאת לא כברת שמיועדת לייצר דבש, לא רודים אותה בסוף התהליך.
זה דבורים שבאות לעבוד.
סיירת של האבקה, זה מה שהן עושות, זה ממש גם
מיה.
כברת קרטון, לא כברת עץ בכלל, אין בתוך החלה ואין בתוך הכלוף.
מה עשית היום? הוא לקחו אותי להדר עם, באתי לזה שדה מלפפונים, חזרתי לעבודה, מחר יש לי ג'וב בשדה אחר.
אוקיי.
וואו.
אז הרי מי יכול לחשוב שאנחנו נהיה מה שנקרא vegan unfriendly, הרי זה לא הגיוני, נכון?
נכון.
אז כשבאו לבקר אותנו, אנשים שהם טבעונים וטבעוניות, אז סיילנו עם המון גאווה והראינו להם כל מיני דברים, ופתאום הם אמרו, מה? דבורים? איזה אכזריות? אמרתי, מה? אתם רציניים? אמרו, כן, המלכה קטמו לה את הכנפיים כדי שהיא תישאר בתוך הכברת, ואז הדבורים יהיו סביבה, ואז תהיה אבקה. אני ממש לא מכיר דבר כזה, לא בדקתי את זה האמת, אבל אפילו חקלאים יכולים להיות
ויגן נוט
פרנדלי, עברייני טבעונות.
מסתבר. תגיד, אני תמיד תוהה, אנחנו הולכים לסופר או לחנות או לירקן, אנחנו אף פעם לא מדברים איתנו על זנים של מלפפונים, יש זן אחד של מלפפונים בחנות, אולי יש יותר, אני לא יודעת מזה, ואז לפני איזה שנתיים שלוש הופיעו לנו המלפפוני בייבי. הקטנים החמודים, זה זן אחר, או שפשוט זה מלפפונים קטנים?
זה זן אחר. מלפפון בייבי הוא ממש לא אותה גנטיקה כמו מלפפון רגיל.
וואו. Okay.
מלפפון רגיל הוא כל כך מוצלח, הרי הוא כל כך ותיק בארץ, הרי הוא כל כך מוצלח, שהוא למעשה כמעט ולא משנה את הזן שלו, הרי זנים של חסות או עגבניות משתנים על פני השנה. זה זן אחד מאוד 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 עקבי, שנותן יבול טוב, איכות סבירה וכולי וכולי וכולי, אבל הוא כמובן זן מאוד מאוד מסחרים. תקחו את הגרעינים שלו, הוא לא פורה, אי אפשר לעשות ממנו דור המשך.
כן.
מלפפון בייבי הוא גם כן משהו בתהליך, קיים בערך 15 שנה, אבל הוא עם פחות גרעינים, יותר קשה, יותר קטן, הפוטנציאל גדילה שלו. הוא לא, הוא, אם תיתנו לו עוד זמן על השיח, הוא לא יגיע לגודל של המלפפון הגדול.
אתה חירבת לי את התיאוריה. כן. אני, בדיוק לפני שהתקשרנו אליך, אני טענתי שפשוט יותר כלכלי לגדל, לקטוף אותם כשהם קטנים, כי זה נורא יקר מלפפון בייבי, זה נורא נורא יקר.
אני, אתה סברת את זה, כי אני גרמתי לך לבלבול. כשהיית אצלנו, אכלנו פרח של מלפפון,
נכון.
מישר מהשיח.
נכון.
ואם באמת היינו נותנים לגדול, הוא היה עובר איפשהו באמצע בין מלפפון קטן למלפפון רגיל. אבל אם היינו שמים לב, גם אם הוא היה בגודל של מלפפון בייבי, הוא תמיד היה לו את החידוד הזה. הוא עדיין היה יותר קשיח ויותר בוסר עם פחות... זה משהו היה אחר. זה משהו לגמרי אחר.
אוקיי.
גיטון, יש לי עוד שאלה. אנחנו בארץ מכירים את המלפפון הרגיל שלנו, הזן הזה שמגדלים בישראל. באירופה כמעט תמיד אני רואה את הזן הבריטי, ההולנדי, כן, הגדול, כן. העצום. למה שם מגדלים אותו ופה מגדלים את זה?
אני אספר לך קוריוז. חלק מהמלפפונים האלה שאתה אכלת באנגליה מגיעים מישראל.
שלום. הנה, בבקשה.
למה ישראלים לא אוהבים אותו? כי יש להם חוש טעם?
מתביישים.
הם לא, הם רגילים לזה. הם רגילים לזה. הם רגילים לפון שלנו.
כן.
וזה נראה להם מוזר. הם גם חושבים שהוא מלא במים, למרות שהוא לא. אנחנו מגדלים אותו, ולהפתעתנו היינו משוכנעים, קודם כל הוא מדהים לסושי. כלומר, הוא קלאסי, הוא ישר, והוא עם הרבה מאוד בשר, והוא ממש טוב לזה. ואז אמרנו, רגע, הוא גם יהיה מעולה לכבישה, להחמצה. והתבדנו לחלוטין, הוא פח, וואלה פנים.
מה?
איזה קטע.
למה?
זה...
בגלל גודלו?
אנחנו פה אתם נכנסים לתמונה, זה אנשי הקולינריה. אני הבאתי את זה אחר כבוד, עם המון גאווה, המון נשיב מותק, על הפנים לכבישה.
איזה יופי.
אבל קחו שמיר, אמרתי קחו שמיר, אולי לא עשיתם את זה טוב, לא לא מותק, זה לא.
איזה קטע.
אוקיי.
אבל זה באמת הגיוני שהוא טוב לסושי, כי יש בו מעט מאוד פחת, אין בו כמעט, אתה מוריד את הקליפה פעם אחת, ויש לך מלא בשר בפנים.
את מסתכלת עליו בחתך, כן, החלק הרדיוס, האמצע הוא כלום.
אני הייתי בטוח שאם זה העניין, אז מסעדות ומלונות ובתי קפה וכל ה...
מאוד אהבו אותו, מאוד אהבו אותו.
למה הם לא קונים אותו? הרבה יותר פרקטי.
הם קונים אותו, זה נקרא מלפפון יפני, אנחנו מוכרים אותו, שוב, זה נישה עוד, זה מאוד מאוד קטן. הדברים האלה לוקחים זמן, מי כמוכם יודע, זה ייקח 8-9 שנים עד שזה יעבור ממסעדות השף. לשיווקי עיקרים, ומשם בסוף בסוף לרשתות המזון. זה יגיע, אבל לאט לאט.
אוקיי.
אני רוצה לחזור לנושא לקראת סיום לעניין העונתיות, שיש מלפפון קיץ שגדל לו בקיץ, ומלפפוני חורף גדלים בחממה, נכון?
כן, בהדליה. הם מטפסים על, אם את זוכרת, זה מטפס על חופים.
אבל זה בתכלס בסוף אותו מלפפון. כלומר, אני חייבת לציין שההבדל בטעם הוא לא... הוא קיים, אולי בפריחות קצת, אבל לא נורא.
אני לא חושב שיש הבדל מהותי.
כן, ממש לא, לא מהותי.
והקיץ, כן, אנחנו עכשיו בעונה הטבעית של המלפפון / מלון, הם כולם בני דודים שם, חרוש, מלון בוסר, פקוס, כל המקומות האלה, לגמרי לגמרי שם. כי עדיין לא מאוד חם, ואנחנו כבר לא מאוד קר, כמו שהתחלנו לשיחה, זה עונה נפלאה לדבר הזה.
טוב. אז אנחנו נמשיך לנשנש לנו מלפפונים.
כן.
טיפ אחד קטן, קטן, קטן.
נשמח.
ממני. זה ממש בשלוש שנים האחרונות למדתי. מקרר עושה למלפפון רע.
כן.
כמעט כל הזמן, פשוט תשאירו אותו בחוץ ונגמר הסיפור.
נכון. זה נכון. גם ככה הבתים שלנו מוזגים בקיץ, וזה נכון. אני קונה, אני הפסקתי להכניס מלפפון למקרר. גם ככה הוא נגמר תוך אחרי יומיים שלושה.
כן, מצליח.
כן.
טוב, יפה, גדעון.
אצלך, אמר הבחור. יש לי ילדים, מה אתה רוצה? מה ילדים אוכלים? מלפפון, סיכמנו. גדעון, תודה, תודה רבה.
להתראות.
ביי, גדעון, תודה.
ביי.
אין על גדעון.
אין על גדעון, אני אומר לך, זה הבן אדם, זה אנציקלופדיה, אנחנו צריכים לדבר איתו יותר.
אנחנו פשוט צריכים, היית אצלו בשדות פעם?
לא.
וואי, וואי, בוא ניסה.
בואי.
בוא, בדרך שאנחנו נוסעים לרמת הגולן עוד שבועיים. אני חושבת שאתה, בוא נשתה משהו.
כן.
כי בשביל החלק הבא בתוכנית אתה תצטרך איזה דרינק שילווה אותך.
אני צריך, אבל מה זה הקוס הזאת?
זה פימס קוקטייל.
פימס.
פימס קוקטייל.
אני תמיד חשבת שקוראים לזה פימפס.
כן.
שזה כאילו משקה של סרסורים.
לא.
לא.
אוקיי. פימס קוקטייל או פימס קאפ זה אחד המשקאות שהכי פופולריים באנגליה. ואחד הדברים שאני הכי אוהבת לשתות. זה בעצם איזשהו ליקר שיש בו אחוז אלכוהול לא גבוה. הוא ככה, מי שאוהב קמפרי, מי שאוהב אפרול, מאוד יכול ליהנות גם ממנו.
בינוני באחוזים שלו.
כן, אוקיי. אפילו הוא נמוך. ואנחנו נוהגים לשתות אותו בדרך כלל או עם ג'ינג'ר אייל, או עם ביטר למון, אפשר גם עם לימונדה וסודה, זה משקה מאוד סלחני וסבלני, והוא ייהנה עם כל אחד מהם. פה הבאתי לך את זה עם איך שאני אוהבת, עם ג'ינג'ר אייל, ועם הרבה מלפפונים בפנים.
מלפפונים בפנים.
כפי שאתה רואה, את הקליפות מלפפונים?
כן.
זה משקה שלא חייבת מלפפון עצמו, אפשר פשוט לשים קליפות מלפפונים, ואז זה גם
מחזור.
כן, זירו וייסט, אם אתם עדיין בגיל שאתם קולפים את המלפפונים לילד שלכם.
כן.
זה נורא נחמד, כאילו, יש לך ילד קטן בבית, המכין לו זה, אמא חייבת עכשיו דרינקי, אין מה לעשות עם הקליפות.
כן, תאכל מלפפון.
והמשקה הזה גם מאוד אוהב, כפי שאתה רואה, פלח של ליים, אפשר גם לימון, זה יכול תפוזים, וכל פרי בעולם חוץ מבננה, ראוי להיכנס לתוך הדרינק הזה. עכשיו, קבל טיפ, אם אתה כבר רוצה, נגיד שמערכים.
כן.
אז אני מכינה פשוט קנקן.
כן.
מלא במלפפונים על קליפותיהם ופירות.
כן.
וכל פעם פשוט מוסיפה פימס וג'ינג'ר אייל או טוניק או ביטר למון.
מתגברת.
מתגברת. וזהו, וכל פעם נופלים קצת פירות לתוך הכוס.
כוסות, כן.
וזה, אפשר להמשיך את זה לנצח, ומה שהכי מגניב, שהכמויות פה לא כאלה קריטיות, כאילו...
תעשו יותר, מה שבא לכם.
כן, יותר פימס, פחות פימס, כן. זה עובד.
כמו סנגריה שהסברת בפעם הקודמת.
בבקשה.
יאללה, לחיים. טעים.
תשתה עוד קצת.
אני אשתה עוד קצת, אני אגיד לך...
יש לך עכשיו המון זמן לשתות.
למה? את הולכת לדבר מלא?
אני הולכת לדבר מלא.
אז שנייה לפני, אני אגיד...
כן.
כשהייתי שף במסעדה, שלא ננקוב בשמה, בעברי, נכון, היום מגישים מים עם פלח תפוז, עם פלח לימון, לימון וננה, כל... אני הייתי מגיש מים, שהייתי משרה בהם מלפפונים ורוזמרין, בתוך פיילה מאוד מאוד גדולה, ואז מוזג את זה לבקבוקים. זה שילוב קטלני.
באמת?
אני חייב להגיד לך, את חייבת לנסות את זה.
אני אנסה, כי אני תמיד שמה מלפפון וננה.
זה כל כך מרווה, והרוזמרין מוסיף איזושהי עוקצנות מאוד נעימה למים. כן, פשוט גבעול אחד של רוזמרין, כמה קליפות של מלפפונים ומים קרים.
מה אני אוהבת בטיפ הזה?
מה?
קודם כל שזה יוצר שילוב טעם לא שגרתי, כי בדרך כלל את המלפפונים אנחנו נשדך לשמיר או לננה.
נכון.
ובית שרוזמרין תמיד יש אותו בחוץ.
נכון.
הוא צומח בכל מקום, אי אפשר להיפטר ממנו.
אני הצלחתי להרוג אותו בגינה שלי.
אין מצב.
נשבע לך.
אין מצב.
השמש הרגה אותו.
אתה יודע לגדל כאילו
כן, כן,
סלרי,
כן,
אבל
כן.
אתה לא יודע לגדל רוזמרין?
מה אני אעשה, כן.
טוב, אז שאתה שב בשקט, תשתוק ותיתן לי לדבר.
קדימה, אנזל, מה זה המילה הזאת? מלפפון.
איך ידעת של זה אני רוצה לדבר?
כי העיניים שלך מבריקות, זה תמיד קורה במצב הזה, אני אשתה פה בצד. כן, אנזל.
לא, אז היום אנחנו נעמיק קצת יותר. כי ככה, יש דיון שלם,
כן.
מי זה המלפפונים שבעצם, או הקישואים יותר נכון, שהוזכרו כבר בתנך.
בתנך, נכון.
יש משפט נורא ידוע מספר במדבר, שאומר, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. זה משפט שכבר הזכרנו פה, גם נכון. בספר של, בפרק של הבצל, בפרק נכון. של השום. השאלה כל הזמן, זה מי זה אותם קישואים שמוזכרים שם? כי הפרשנים מסכימים, אין להם ספק שהקישואים שמופיעים במקרא, הם לא הקישואים כפי שאנחנו מכירים אותם כיום, מהסיבה הפשוטה שהקישואים כפי שאנחנו מכירים אותם כיום, הגיעו מצפון אמריקה בשלבים הרבה יותר מאוחרים,
כן.
וגם ברור שזה לא מלפפון כפי שאנחנו מכירים אותו היום, כי זה הגיע לאגן הים התיכון רק באזור 600 לספירה, אחרי כיבוש האסלאם.
אוקיי.
אוקיי, אז מי זה הקישוע הזה? כנראה הפקוס. אוקיי, למה? כי יש בכל מיני מקומות אזכורים של הקישו הזה בהקשר של הנץ, של שערות שיש על הקישו.
כן, והפקוס העיר.
הפקוס
העיר. כמו הפורסק.
כן, יש לו עליו פלומה, ולא לקישו ולא למלפפון אין את הפלומה הזו. ואפילו רשי אמר, הקישוט שמוזכרים בכתבים זה קישואים, זה קוקומבריש, הוא אמר.
קוקומבריש.
קוקומבריש.
אני ששמעתי את זה חשבתי על קורקומבוש.
קורקומבוש, גם אני חשבתי.
זה, כי זה נכתב כמעט אותו דבר.
ממש.
אוקיי.
אבל הבלגן לא נגמר פה.
רק מתחיל.
הוא רק מתחיל, למה? כי בשלבים מאוחרים יותר מוזכרים במשניות, מוזכרת המילה מלפפון.
אוקיי.
כבר מגיעה המילה מלפפון, וברבים מלפפונות, ומלפפון זה מילה מיוונית בכלל. שמלו זה תפוח, פפון זה אבטיח, וביחד מלפפון, כלומר אבטיח צהוב, ולכן המחשבה היא שהמלפפון הוא לא מלפפון, הוא מלון.
המילה מלפפון,
כפי שהיא מופיעה במשניות,
כפי שהתכוונו לקרוא לה, אמרו מלפפון, רצו לקנות מלון.
אתה רואה מלון, ככה זה מלפפון בעצם.
אוקיי.
יופי.
איך זה עשה את ה...
מה קרה? איך קרה שלמלון קוראים מלון ולא מלפפון, ואיך קרה שמלפפון לא קוראים קישו? מה קרה? מסתבר, היה איזה מאמר בשנת 1912, בחור בשם שמואל כהן ליפשיץ, הוציא חוברת קטנה לגידול ירקות בארץ ישראל, והוא טעה. הוא פשוט טעה.
טייפו?
הוא פשוט קרא למלפפון, למלון מלפפון, ולהפך, כאילו, הוא עשה את הבלבול. והחקלאי ברוך צ'יזיק, שהוא לא קרוב משפחה של רמיר צ'יזיק, הוא חושב ששם התחילה הטעות. עכשיו, בשנות ה-30, הוועד ללשון העברית ניסה לתקן את הטעות, הם הוציאו כל מיני, אתה יודע,
חוזרים,
מנכ"ל כאלה של, תקשיבו, יש כאן טעות, צריך לתקן, לא עזר להם, הטעות השתרשה.
יואו.
וזהו.
זה היה צריך להיכנס לחמש עובדות, זה כאילו...
איך אפשר? אני פה 20 דקות מדברת.
זה עובדה מטורפת. שגיאת כתיבה.
שגיאת כתיבה.
וואו.
ולכן זכרו שכשאתם אומרים מלפפון, בעצם מדובר על אבטיח צהוב, ולכן הוא מלון, ולכן הכל... בלגן אחד שלם.
עכשיו אני אכנס כאילו לירקן שלי, ואני אומר לו, תביא לו מלפפון, ואני הולך לאיבוד.
אגב, זה בדיוק מה שעבד ללשון העברית אמר. הבחור אמר, אני אצלי בביתי הצלחתי לתקן את הילדים שלי, אבל אני הולך לירקן ומבקש קישו, ומקבל את הירק הלא נכון.
וואו, איך קישו קיבל את השם שלו קישו? זה לתוכנית הבאה.
נראה לי סלט אחד שלם.
וואו.
כן.
טוב.
בקיצור,
כן.
מאוד בריא הסיפור הזה של מלפפונים.
כן.
ואני בטוחה שיש לך מה לספר על מלפפון מבחינה בריאותית, נכון?
אני?
לא רוצה.
את? בריאותית?
מה יש לי להגיד עליו?
הכל.
תקשיב.
נו.
בגדול אנחנו חושבים על המלפפון. אם אני אשאל אותך, תגיד, מלפפון זה בריא? תגיד לי, אין בו כלום.
תמשיכי.
איזה שלוק לקחת.
כן.
בלי עין הרע.
קצת נתקע לי.
שמו אותו בחדרה.
אוקיי.
בקיצור, הוא 95% מים.
נכון.
יש בו אבל ויטמינים, יש בו מינרלים, הרוב כמובן בקליפה.
קצת סיבים גם.
קצת סיבים תזונתיים. הוא עשיר באשלגן. ובעיקר ברפואה הסינית אומרים שהוא נורא נורא בריא כי הוא מקרר. והדבר העיקרי שאני משתמשת בו בצורה רפואית זה לשים אותו על העיניים.
זהו, זה נראה לי מלפפון אחד הירקות, אם לא הבודדים, אני חושב.
שמה?
שהוא לא סליים של חילזון או משהו, שנכנס כאילו לרפואה המודרנית בכל הקרם פנים וכל התכשירים האלה, תרחיבי.
פשוט שמים פורסות של מלפפון קר מהמקרר על העיניים, זה עוזר להוריד נפיחויות, אנחנו נותן מין מראה זוהר מה שנקרא.
מראה זוהר.
ואתה יודע למה זה? מעבר לזה שהוא... מפוצץ בלחות, כי אמרנו 95% מים,
כן.
הוא לוחד בתוכו קור.
נכון.
כלומר, הטמפרטורה, גם אם אתם שמים אותו במקרר, על כמה זה 4 מעלות מקרר,
גיד.
אז המלפפון זה 7 מעלות פחות.
כן, המלפפון עוצר בתוכו קור, שזה כאילו, הלוואי וכולנו יכולנו לעשות את זה בישראל כן. החמה.
נכון.
להסתובב בקרירים מבפנים, ולא להתייחס למה שקורה בחוץ.
עם זאת,
כן.
יש עניין בריאותי מאוד מאוד חשוב, שאנשים חושבים שבגלל האפקט המקרר שלו, אז אפשר לשים אותו על קביעות.
קביעות.
לא.
לא.
זה בכלל, זה אני חייבת להגיד, זה קריאה נואשת מכל הרופאים בחדר מיון לדורותיהם אל הקהל בבית.
אל תשימו מלפפון על קביעה?
אל תשימו שום דבר על קביעה, על קביעה שמים מים, וזהו. כאילו, אנשים מגיעים לחדרי מיון עם קפה שחור, ועם שחת שיניים, עם כל מיני דברים שהם חושבים שעוזר לקביעות.
שחת שיניים?
לא יודעת מה הם שמים. לא, כל מה שזה עושה, זה מקשה על הרופאים לטפל בזה.
כן.
זהו. תודה.
על עוד דבר.
בשם...
ואלה יתרונותיו הרפואיים?
זה מה שאני מצאתי.
הם לא רבים, לא ביחס להרבה ירקות אחרים שחקרנו, אבל כבודו במקומו מונח. אני חושב שמלפפון ועגבנייה הם נראה לי מצרך בסיסי בכל סלט ישראלי.
נכון.
אז תמיד יהיה עגבנייה, מלפפון, אולי בצל ועוד איזשהו ירק.
או עשב טיבול.
או עשב טיבול. יש אנשים שלא אוכלים עגבניות, משום מה יש להם איזושהי רתיעה, כמו אבישי, לא אוכל עגבניות, והסלט שלו מורכב ממלפפונים ועוד ירק. אז מלפפונים זה מצרך מאוד מאוד חזק אצלנו בבית. אני באופן אישי לא מתלהב ממלפפון. זה תמיד יהיה הירק האחרון שאני אשים בסלט ירקות. ויש לי עוד אנקדוטה קטנה.
אבל אני רוצה להגיב לעניין סלט הירקות.
כן.
אם כבר מדברים על סלט ירקות,
כן.
אז הרבה פעמים לאנשים יש נטייה פשוט לחתוך, נגיד, שתי עגבניות, שני מלפפונים.
כן. הפרופורציות.
הפרופורציות בסלט ירקות.
כן.
פרופורציה נכונה בסלט ירקות היא שהוא יהיה יותר ירוק מאדום. כלומר, הכמות של מלפפון צריכה להיות גדולה מכמות העגבניה. זה ממש ממש חשוב אם רוצים להגיע לאיזון טעמים נכון בסלט ירקות. אם הסלט ירקות שלכם יותר אדום, אני חותמת על זה שפחות טעים.
טוב, אני אוקיי, מקבל את זה. זה עניין של טעם, יש כאלה שאוהבים יותר עגבניות מלפפונים, וכאלה שאוהבים יותר מלפפונים מעגבניות.
לא!
אבל, אוקיי. קורקומבו שלי.
קיצור, אז זאת דעתי לגבי סלט ירקות. אנחנו אגב אוכלים הרבה מאוד מלפפונים בבית, כי שני הבנים שלי מאוד מאוד אוהבים מלפפונים, בעיקר מלפפוני בייבי.
האם כבר העלית הנושא? למה כל הילדים עוברים איזשהו שלב בחייהם של אורז לבן ומלפפון? מקולף, כאילו.
אני חושבת שיש משהו, קודם כל, מאוד פשוט ולא מאיים. אין בו הרבה טעם. הטעם שלו הוא כמעט נייטרלי. אין להם התייחסות אליו מבחינת אחיך. אתה מבין? זה לא מפריע. זה לא טוב ולא לרע. זה פשוט מלפפון.
אין להם התנגדות מיוחדת.
כן. אז אני, הרבה פעמים כשאין לי זמן להכין סלט, לארוחת ערב, אז הם ממש ממש מבסוטים שאני לוקחת מלפפוני בייבי, חוצה אותם, שמה להם מלח ים אטלנטי והרבה שמן זית. אתה לא מבין, הם יכולים לחסל לי חבילה, כאילו, של מלפפונים בארוחה.
הבייבי נורא טעימים.
נורא טעימים.
גם הם עשו עכשיו איזשהו אינפלציה בשוק, יש אותם כאילו בכל סופר.
כן.
לא היה אותם לפני שנתיים, שלוש.
תגיד, לפני שנעבור באמת לבישולים, איך אתה בוחר מלפפון כשאתה הולך לחנות?
אחד, הוא צריך להיות מאוד מאוד ירוק, כי אמרנו, ככל שהוא מתבגר, הוא מציב. אז ככל שהוא יותר ירוק, הוא יותר בוסר, הוא יותר טוב. בעיניי הוא גם צריך להיות מאוד מאוד קטן. כמה שיותר קטן יותר עדיף. צריך להיות נטול מכות ופגמים. הוא יחזיק יותר זמן במקרר.
הסבר לזה מדהים.
כן.
נכון? כן. אתה להסביר?
אני רוצה להסביר. יש בקטריות על הירקות שלנו. כשפוצעים ירק, הבקטריות חודרות פנימה. כמו כן, בגלל שהוא כל כך מלא נוזלים, הוא מאבד נוזלים כל הזמן. ולכן מאוד חשוב לשמור עליו עטוף. כדי שישמור על הלחות שלו, ובנפרד מירקות אחרים, כיוון שירקות אחרים, כמו עגבניות, או תפוחים, או בננות, אם אנחנו מדברים על פירות, פולטים גז שנקרא...
אתילן.
אתילן. והגז הזה יש לו נטייה להבשיל. אז תשימו את העגבניות והמלפפונים שלכם ביחד באותה מגירה במקרר, המלפפונים ירקבו צ'יק צ'אק, שמרו עליהם בכיף שלהם בנפרד, עטופים יפה בשקית.
שקית נפרדת
פתוחה כדי שיוכלו לנשום, אבל... עדיין מספיק כאילו מקובצ'צ'ת כדי שלא יתעדי הנוזלים, יחזיקו מעמד זמן רב יותר.
כן, זה כאמור קליפה שלמה, כי באמת ברגע שהקליפה שלו נפצעת, אז הבקטריות מתחילות לחדור פנימה, והכל נהיה מושי.
נכון.
אז אוקיי, אז אמרנו שלמים, אמרנו בוהקים.
יש עוד פטנט קטן, הרבה פעמים בסופר, הפרחים עדיין נשארים צמודים ככה. אם יש פרח, אז המלפפון כנראה טרי. אפשר לראות את זה לפי מצב הפרח המצורף. זה עוד אנקדוטה קטנה, לא תמיד יש את זה.
בוא נגיד שבסופר זה כבר לא כל כך קורה.
לא,
בשוק עוד אפשר לפעמים למצוא את זה. אתה יודע למה זה מביא אותי?
לא.
דיברנו על זני מלפפונים.
כן.
אמרנו איזה זנים יש.
כן.
אתה יודע אבל למה בכלל מדברים על עונת המלפפונים? למה לפרק שלנו הם קוראים עונת המלפפונים?
לא.
אתה לא יודע?
אין לי מושג. מאיפה הגיע הביטוי?
עונת המלפפונים.
איך כל פעם שאת שומעת שאני לא יודע איזשהו משהו קשור לבלשנות או משפטים, איזה העיניים שלך.
אז מאיפה הגיע הביטוי עונת המלפפונים?
מאיפה לזה הגיע הביטוי?
אוקיי, אז חושבים שהביטוי במקור הגיע מגרמנית, מברלין, ממה שנקרא עונת המלפפונים החמוצים. כן, ככה הביטוי המקורי בגרמנית זה עונת המלפפונים החמוצים.
אוקיי.
אני לא יודעת לבטא את המילה הזאת. תכוונו לעונה שבה באמת יש כל כך הרבה מלפפונים בשלים, ולכן כולם מתעסקים בהחמצת מלפפונים.
אוקיי.
דהיינו, אנחנו מדברים על יולי-אוגוסט.
אוקיי.
עכשיו, מה קורה ביולי-אוגוסט? כולם בחופשה. הפוליטיקאים נמצאים בחופשה, המורים נמצאים בחופשה,
הילדים,
כולנו
מתאים את עצמנו.
שבה לא קורה כלום, ולכן יש זמן להחמיץ מלפפונים.
אוקיי.
בהשאלה, הביטוי הזה הגיע גם לעולמות התקשורת של העונה שבה לא קורה שום דבר, ולכן אפשר, מגיעים לדבר בתקשורת על שטויות. אתה יודע, על אייטם, על פנדות שנולדו במוזמביק, זה דברים שמדברים עליהם רק בעונת המלפפונים. עכשיו.
כן.
בהשאלה הנוספת זה גם הגיע לתחום הכדורגל של עונת המלפפונים, העונה שבין עונות משחק.
כן.
ולכן יש אפילו מקומות שבהם מכנים את השחקנים מלפפונים, העונה שבה מעבירים מלפפונים מקבוצה לקבוצה. מקסים אבל לגלות. וזה הדהים אותי שהביטוי הזה קיים במלא מלא שפות. כן. הוא קיים בנורווגית ובדנית ובהולנדית. פעם הראשונה שהביטוי הזה מתועד היא בכלל באנגלית בסוף המאה ה-17. אפילו שהמקור של הביטוי הוא בגרמנית.
Cucumber season?
הם קוראים לזה או silly season או cucumber season.
אוקיי.
והביטוי הזה חדר לעברית כנראה מהעולים מפולין.
הפולנים?
כן.
צריך לשאול את אמא שלי על זה.
כן.
אוקיי.
ומה שיפה זה שכשהביטוי הזה הגיע לארץ, והוא מוזכר לראשונה גם כן באזור המאה ה-19, אז היו לו כל מיני וריאציות. לא מיד קראו לזה עונת המלפפונים. קראו לזה את האבטיחים.
את האבטיחים.
ימי ביקורי האבטיחים, את האבטיחים החמוצים. כלומר, רק בהמשך זה קיבל את המלפפונים.
אוי, זה חמוד.
זה מקסים.
זה מקסים.
שאגב, זה מחזיר אותנו לבלבול בין מלפפון
לאבטיח
צהוב.
צהוב. אוקיי.
כן.
ואם אנחנו כבר מדברים על חמוצים,
כן.
מה יש לך להגיד לי על זה?
על מלפפונים חמוצים?
על מלפפונים חמוצים.
אני מתה על זה.
את מתה על זה.
מה אתה אוהב, במלח או בחומץ?
או, שאלה נראה לי מלכת השאלות, זה כוסברה או פטרוזיליה, זה אופרה חזה או ירדנה הרזי.
לגמרי.
מלפון בחומץ או מלפון במלח? אני איש של מלח, אבישה איש של חומץ, ויש לנו תמיד את שניהם.
די.
כן.
וואו.
אנחנו נהיים בסופר, שניים מאלה, שניים מאלה, ותמיד יש כאילו שתי קופסאות תוחות במקרר.
אני בהלם.
כן, מה את?
אני במלח.
מסורתית, בחורה מסורתית, נראה לי.
מבית מסורתי. כן, אני מעדיפה אותם במלח, אני נורא אוהבת את הפריחות שהמלח נותן להם, לטעמי הפריחות של מלפפונים משומרים בחומץ היא שונה. אבא שלי, אגב, שמחמיץ אדיר של מלפפונים, מעדיף אותם בחומץ, אז הוא כל פעם עושה מין שילובים כאלה בין חומץ למלח, שהם ככה בתווך בין לבין, וגם עם זה אני, זה עובר, אבל מלפפונים ממש בחומץ, קורנישונים, אני לא שם.
אבא שלך מחמיץ מלפפונים בחומץ?
גם וגם.
את רוצה שנייה נתקשר אליו, נבקש מתכון? בא לך?
לאבא שלי?
לאבא שלך. לא מתוכנן.
טוב.
אפשר?
כן, דוד יזרום.
יאללה. בטח יגיד, אין לי זמן לדבר.
אפשר להתקשר שנייה לאבא שלי? אני לא מאמינה שאתה מתקשר, שכנעת אותי להתקשר לאבא שלי.
למה לא?
אבא? מה העניינים? הערתי אותך?
כן, מה זה no caller ID? איפה ציצל?
מהאולפן, אני במקליטה תוכנית, ועלתה לי שאלה על מלפפונים חמוצים, וזה בסדר שאני, אז אתה צריך איזה קפה לפני שאתה מדבר איתי.
תשאלי.
דיברנו על מלפפונים חמוצים, איזה אורן, דיברנו על מלפפונים חמוצים, והיא אמרה שאתה מחמיץ, מלך המחמיצים, אז אמרתי לה, בואי נקשר אליו, ונבקש מתכון.
מתכון למה? או, יש בחומץ, יש במלח.
מה אתה הכי אוהב?
בחומץ.
בחומץ.
אמרתי לך שהוא מעדיף בחומץ, אבל אנחנו מעדיפים במלח, לא?
במלח זה הכי פשוט בעולם.
יאללה.
זה לקחת שום מלפפונים, רצוי בלדי, כן? להכניס מים רותחים עם כפית מלח לכוס מים, כפית מלח שטוחה לכוס מים, פלפלים חריפים, כמה שיותר חריף יותר טוב, זה את הרי יודעת מה אני חושב על זה. שום מים מלוחים, רותחים, שופכים, כן, מסרדים את המלפפונים.
על המלפפונים אתה שופך את המים הרותחים?
כן.
אוקיי.
א', זה מחמיץ מהר, בעצם משאיר אותם קשים.
אוקיי.
אוקיי.
נייס.
מה עוד אתה מוסיף?
מה שאתה רוצה תוסיף.
אתה מאנשי השמיר?
שמיר זה חובה. אתה לא תרגיש שמיר לעולם.
לא תרגיש. אני מאוד אוהב את שילוב של שמיר מלפפונים.
נראה לי ששמיר, אבל התפקיד שלו שם הוא כאילו לא רק טעם. יש לו שם, הוא כאילו מבודד את זה מהסביבה, לא?
שמיר גם לא נותן למעלה להיות את העובש.
כן.
אוקיי.
ואחרי יומיים זה אמור להיות מוכן. אם את עושה את זה בלי מים חמים, אז זה צריך לצוס. אנחנו מנסים למנוע את התסיסה.
יומיים זה זמן מאוד קצר למה שאני מכיר. אני מכיר שלושה עד שבוע. אני גם שם מים חמים.
מים רותחים?
לא בטוח שרותחים, חמים אני מכיר. אני תמיד התייחסתי לזה מבחינת המסת המלח וחומרי הטעם.
אז לא, אז הוא...
שאתה מרתיח את המים, המלח מבוסס
פה. תקשיב, זה מעניין, מלפפונים חמוצים תוך יומיים זה תקדים.
נכון, כי מה היו עושים הפולנים? היו הרומנים. היו שופכים מים רגילים ושמים את זה בשמש.
נכון.
נכון.
וגורמים לזה עכשיו להגיע לרתיחה איטית, מה שנקרא. ומי יש סבלנות?
ברוב הפעמים יש התרקחות של המלפפונים.
נכון. אז בעצם אתה שם את כל מה שאמרת, ומלמעלה אתה שם רק שמיר וסוגר את הצנצנת, וזה הכל?
נכון.
אתה הופך את הצנצנת?
בזמן שהמים רותחים עדיין, אחר כך לא.
אתה כאילו סוגר את הצנצנת והופך אותה כש...
הופך פעמיים שלוש ועד שזה מתקרר, כן.
מעניין. אמרתי לך שאבא שלי יש לו טכניקות?
עכשיו את יכולה להוסיף טרגון, את יכולה להוסיף טימין, את יכולה להוסיף רוזמרין, אתה יכולה לעשות מיליון דברים.
נחמד.
לא לשכוח איזה שלושה ארבע גרגרים של פלפל אנגלי. זה הולך הרבה יותר, שמים בחומץ, אבל שלושה מעט גרגירים שפלפל אנגלי לא יצאו לך רע.
אוקיי.
מהמם.
וגם שתדעו לכם שאני שם גם איזה כפית פלפל שחור, לא גרוס, פלפל שחור גרגירים.
שלמים, אוקיי.
שלמים.
אני אומרת, אורן, בוא נמשיך ונשתוק, כי לאט לאט יוצאים כל הסודות החוצה. לאט אנחנו מגלים עוד ועוד דברים.
אם השום יהיה טרי, הוא יהיה טוב.
הנה, הנה.
מה, שום ירוק?
לאט לאט.
כן, יש, לא תמיד יש.
נכון.
כן.
אתה מבין, אורן, שזה ימות המשיח, שהגיעו ימים שבהם אני מתקשרת לאבא שלי לקחת מתכונים?
תראי, את המאפונים במלח אני לא כל כך אוהב. אם פעם תבקשו מאפונים בחומץ, תקבלו באמת.
המרואיין שלנו מתקומם.
מתקומם.
אוקיי. אבא, אתה רוצה להסביר לנו איך אתה עושה מלפפונים בחומץ?
את רוצה לשמוע?
אני אשמע. נראה לי שכדאי.
קודם כל, תערוב את הנוזלים, שליש חומץ, שני שליש מים.
אוקיי.
איזה חומץ?
אני שם חומץ הכי פשוט שיש, אבל כשאני מוצא חומץ טעים, אורז טעים, אז אני גם עושה קצת איזה חצי כוס מזה.
אוקיי.
בדרך כלל חומץ אורז לא תמיד טעים. אני גם אוסיף איזה טיפה של מירים בשביל להמתיק את זה. או לשים כף סוכר.
ממש לכיוון האסיאתי.
לא, לא יהיה בכלל אסיאתי.
לא, מירים, חומץ אורז וסוכר, זה טיבול אסיאתי קלאסי.
אבל אני מדבר על טיפה, זה או מירים או סוכר, זה אותו דבר.
רק בשביל ההדגשה.
אבא שלי הוא הפולני הראשון בהיסטוריה שהחליף, שהוא עושה חזרת חריין, הוא החליף את הסוכר במירים. זה גיוני.
וזה יצא פצצה.
זה גיוני.
אני מזכירה שזה יצא פצצה.
כן, זה יצא פצצה, אני מודה.
אוקיי.
עכשיו, הרבה פלפל אנגלי, והרבה על הדפנה, לא יזיק גרגירי חרדל. יכול להיות שחורים, יכול להיות צהובים, לא משנה. כף קדושה מאוד של מלח, שום כמובן.
וגם פה אתה מרתיח את המים?
כן, פה מרתיחים את המים.
שמיר?
שמיר אמרתי, לא?
לא, באמת שלא. לא אמרת פלפל חריף.
פלפל חריף, זהו. הרבה חריף.
זה מאוד פשוט אצל אבא שלי. אתה פשוט, הוא לא זוכר מה הוא שם, כנראה שזה משהו חריף.
אוקיי.
גם חריף וגם יבש.
מעולה. אבא, אני רוצה להודות לך מקרב לב.
תודה רבה.
לא לשכוח להפוך. פעמיים שלוש עד שזה מתקרר.
טוב.
אוקיי.
החום עולה למעלה, אם תהפוך את כל פעם. אם לא תהפכי למטה, יישאר קר.
וואלה. אתה יודע, זה די מדהים. כאילו, אני יודע תמיד שמחמיצים מלפפונים, אז באמת צריך להפוך את הצנצנת כל כמה זמן, אבל מעולם לא שאלתי את עצמי, מדוע? אבא, תודה רבה.
תודה רבה.
ביי.
ביי, להתראות. יפה מאוד. את יודעת, מלפפונים חמוצים,
כן.
מחמיצים כבר באזור 2500 שנה.
מה?
כן.
בטח בטעות.
אני לא יודע איך התחיל התהליך, אבל יש את החומץ ויש את המלח. אותי מאוד מסקרן למה אבא שלך מעדיף בחומץ, ואת, שגדלת אצלו, מעדיפה במלח. יש לך הסבר לזה? כי אני תמיד חושב שאנחנו איזה שהם בבואות של המשפחות שלנו,
אנחנו בבואות של המשפחות שלנו, אבל אני חושבת שמי שלא נורמלי פה זה אבא שלי, סלח לי. אני גדלתי, סבתא שלי הייתה מחמיצה בעיקר במלח, למיטב זיכרוני, אבל יכול להיות שאבא שלי שנולד בגרמניה וגדל באמת במדינה שיותר מקובל בלהחמיץ בחומץ, יכול להיות שזה זיכרון ילדות שלו, ואז אי אפשר להתווכח עם זה בכלל.
כן. בארצות הברית נהוג החמצה מהירה, שהם בכלל חותכים את זה לפרוסות,
כן.
ומחמיצים את זה, וכמו שהוא אמר שעתיים, אז הם מוכנים כאילו בשניות. בגלל שזה חתוך דק.
אתה יודע, זה מדהים, אני בינם כל כך חסר סבלנות, הסיבה שאני נמנעת מלהחמיץ מלפפונים, משל אין לי זמן עכשיו שלושה שבועות לחכות, וגם עוד לא התארגנתי לגמרי על עדן חלון כזאת.
אז הנה לך יומיים.
והנה יומיים, אבל אני לא ידעתי את זה עד לפני רגע שהוא מחמיץ ביומיים.
כנראה, תהליך החימום הזה. מה זה תהליך ההחמצה בעצם? את יודעת מה ההבדל בין מלפפון חמוץ במלח לחומץ בתהליך ההחמצה? כל עולם הכבישה מבוסס על בקטריות. חיידקים.
כן.
זה הכל. מאלף ועד טף. אם לא היו חיידקים, לא היה כבישה. לא היה ציסה, לא היה את הטעם הנהדר הזה והחמוץ שאנחנו אוהבים בכבושים. ולכן גם הצנצנת חייבת להיות סטרילית ונקייה מחיידקים, וגם המלפונים עצמם עדיף שלא יהיו פצועים וחיידקים ייכנסו פנימה וירסו אותם, וגם כל עניין האוויר בצנצנת עצמה, אסור שיהיה אוויר בצנצנת.
אוקיי.
כי בקטריות מתפתחות באוויר. ואיך קורה תהליך ההצסה?
איך?
מה בעצם בין מלפון במלח למלפון בחומץ?
טעם.
אין ספק.
היום אני התלמידה המפריעה. היום אני מפריעה בשיעור.
נכון, אבל מלפונים במלח הם קודם תססו ואז הוחמצו.
אוקיי.
מלפפונים בחומץ לא תססו, רק הוחמצו.
נייס.
כן.
אבל רגע, וכשאבא שלי אומר שהוא כובש מלפפונים במלח תוך יומיים, איך אתה מסביר את זה? איך הם מספיקים לצוס תוך יומיים?
כנראה בגלל החום הרב, הבקטריות מתפתחות הרבה 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 יותר מהר, ומגיעות לשלב, וזה טוב, כי אז באמת הם נשארים פריחים, כי כמה שהזמן יותר קצר, המלפפון נשאר יותר פריח. כמה שהזמן יותר ארוך, אז הבקטריות מתפתחות עד לרמה שכבר מתחילה להרוס את התא.
נכון. אגב, אם אתה זוכר בתחילת התוכנית, באמצע התוכנית, שגידון אמר לנו שנורא נורא חשוב לא להכניס מלפפונים למקרר, הטעם שלהם נשמע הרבה יותר טוב בחוץ, זה בעיקר חשוב כבישת מלפפונים.
כן.
מלפפון שאתה רוצה לכבוש אותו, אל תקנה ותחשב תשים אותו במקרר יומיים. או שאתה כובש אותו מיד, או שלפחות תשמור אותו במקום קרר בבית, אבל לא במקרר.
שיהיה טרי.
שיהיה טרי. אם רוצים לכבוש ילג, הוא צריך להיות במקרר. אוקיי. יש לך עוד טיפים, או שאפשר להמשיך למשהו אחר?
מבחינתי אפשר להמשיך למשהו אחר. הכלל אצבע, וזה, כמו שאבא שלך אמר, זה למפונים במלח, זה בין כפית לכף, תלוי כמה מביאים זה מלוח, של מלח לכל כוס מים, וזמן, זמן וחום.
כן.
ולחומץ זה באמת 30% חומץ.
אוקיי, יפה, למדנו את כללי
חומרי טעם, מה שבא לכם.
אז אני רוצה להגיד, לספר כמה דברים.
כן.
בטרם נעבור אל הפקוס.
הפקוס.
גם אני רוצה לספר לך מה אני מכינה ממלפפונים בבית.
כן.
אז אמרתי לך שאני נותנת לילדים את המלפפונים עם מלח ים ושמן זית.
כן.
יופי. אני משתמשת בו המון, כמו שמשתמשים בו במטבח האסיאתי, התאילנדי, כמקרר, כמצנן בין, מצנן חריפות בעצם. כשאני מכינה אוכל תאילנדי, והוא מאוד מאוד חריף, אז אני תמיד אחתוך גם מלפפונים על השולחן.
וקרוב.
וקרוב.
וקרוב,
אבל קרוב הם פחות יכולו אצלי.
נכון, תכונה של המפון באמת היא לקרר את הלשון מהשריפה של החריפות, אוקיי.
בדיוק. תמיד, תמיד, תמיד שאני אגיד עושה מרק אוף ונשאר לי אוף, אז הוא יהפוך להיות סלט אוף ומלפפונים, שזה הכי קל בעולם, זה פשוט חותכים את המלפפונים, חותכים את האוף ועושים איזושהי תערובת של מירין וסויה עם ג'ינג'ר ושום וצ'ילי, זה
אגב חמוץ מתוק חריף.
המתכון אצלי באתר.
אוקיי.
הטיפ הכי חשוב פה, אתה בטוח תסכים איתי, זה עם כפית להוציא את הגרעינים של המלפפונים.
למה מוצאים את הגרעינים של המלפפונים?
כי זה מים.
כי זה מים.
זה מדלל את כל הטעם.
ואנחנו רואים בזה דבר פסול. אבישי, בפעם הראשונה שהכנתי לו סלט, והוצאתי בגאווה גדולה את הגרעינים של המלפפונים, נחרד. ומבחינתו המלפפונים, הזרעים הרבה יותר טעימים מהמלפפון עצמו.
אני חושבת שהבן זוג שלך צמא.
יכול להיות שהוא צריך הרוויה ולא אכילה, הזנה.
לא, באמת, זה מדלל את כל הרוטב. אז אם אוכלים את הסלט מיד, זה לא באמת קריטי אם מוציאים את הגרעינים כן או לא, אבל נגיד כשאתה עושה צזיקי.
אם זה יעמוד.
צזיקי, ואתה תיתן לו לעמוד 5-10 דקות, וכבר כל הגרעינים יהפכו להיות מים.
כן.
אז גם צזיקי אנחנו עושים בבית. לא מעט. אני חייבת להודות שלא ניסיתי אף פעם לבשל מלפפון, אבל אני יודעת שיש אנשים שטוענים שהוא יכול להחליף קישו.
אני לא מאמין להם.
אני גם לא.
אני לא חושב שניתן לבשל מלפפון, לא חושב שהתוצאה יוצאת מוצלחת. פקוס זה דבר אחר. פקוס מתנהג בין מלפון לקישו, אפשר קר, אפשר חם, אפשר כאילו רענן ואפשר מבושל.
אני מסכימה איתך, אבל יש מצב שאנחנו טועים.
אני לא, זה לא מתחבר לי.
לא מתחבר, לא הגיוני.
לא.
טוב. הזכרת את הפקוס שבאמת איתו כן אפשר לבשל, ונראה לי שאחרי, שמכיוון שהוא הסיבה שבכלל החלטנו לדבר היום על מלפפונים.
עונת הפקוס.
בוא נדבר על הפקוס. אותו מלפפון ערבי, מלפפון פלסטיני, מלפפון ארמני.
ארמני.
לו, ארמני.
ארמני.
יש לו כל מיני שמות בשוק.
כן.
בסוף מדובר בפקוס.
אני מת עליו, יש לו צורה מעוותת לגמרי, כמו שאמרתי כבר מקודם. תמיד אנחנו רואים אותו בדוכנים של התאילנדים, או של אסיאטים, ואנחנו לא מצליחים להבין מה זה הירק הזה, ואנחנו חושבים שזה משהו נורא מסתורי ואקזוטי. מלפפון, בואי, מלפפון. כאילו.
אבל הוא מלפפון עם פלומה.
נכון.
אתה קולף אותו לפני שאתה מגיש אותו, מבשל אותו?
לא.
חותך? פשוט עם הפלומה אתה אוכל אותו?
כן.
לא מפריע לך קצת על הלשון?
לא, טוב? גם אפרסק אני אוכל עם קליפה.
ידעתי, אתה מאלה.
את מקלפת?
מה?
אפרסקים?
אני פשוט
לא אוכלת?
לא מסוגלת בגלל הפלומה.
נקטרינות בלבד.
לא, מדובר בתפוח עם פרווה.
כממבר את אוכלת?
כן.
זה גם פרווה.
אבל זה פרווה מסרפת.
אולה.
אולה.
אולה. אוקיי.
אז לא, זאת אומרת, הרבה פעמים כשאני ככה מתעסקת עם הפקוס, אז אני אומרת לעצמי, אנזל, לדעתי את לא צריכה לקלוף את זה.
ואת קולפת.
כן, כי הפרווה קצת מציקה לי טקסטורלית בפה, אבל זה, כשאני אוכלת את זה בחוץ אצל שפים, אז באמת אני לא חושבת שהם קולפים את זה.
לא, אין סימה.
אני אשמח מאוד לדבר, אבל עם השף שמאוד אוהב פקוס.
בואי.
אפשר?
עם מי נדבר?
וואו, אנחנו כמובן קשר עכשיו ליאיר יוספי, שף כן. מסעדת ברוט. בחור שמאוד מאוד אוהב ירקות עונתיים, עם הרבה כבוד למטבח המקומי, ולדברים שהיו כאן לפנינו וכנראה יהיו כאן גם אחרינו. שלום.
שלום וברכה.
מה העניינים?
יאיר?
אז אנחנו מדברים איתך, יאיר יוספי, שף ובעלי מסעדת ברוט. לפני שאנחנו נגיע לפקוס, הסיבה לשמה התכנסנו, אני רוצה שתספר גם למאזינים וגם לאורן על ירקות אייר. מה זה המנה הזאת? מה זה הקונספט של המנה הזאת בכלל?
מה זה ירקות אייר? חודש אייר?
חודש אייר, כן. קודם כל זה מנה בלי קונספט. זה פשוט מנה.
כן.
אז כל חודש עברי משתנה השם של המנה, ויחד עם זה משתנים חלק מהמרכיבים של המנה, לפי מה שיש בשוק. אז אם בחורף היה צנון וצנונית ולפת, והייתה שנה מאוד קשה ללפת, וזהו, אז עכשיו אנחנו באייר, והשורשים נעלמו, והגיעו הקישואים, והפקוס באמת, והשקדים הירוקים, ועוד מעט יעלם הפקוס, ויגיעו אנדרי בוסר, ויגיעו, בסוף גם יגיעו עגבניות.
בסוף יהיו עגבניות.
שזה אחד מהירקות עם העונות הכי קצרות, אם אתה באמת עובד עם עגבניות שטח, אז מאוד 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 קצר.
נכון.
כמה שבועות.
אז עכשיו אנחנו בירקות אייר בעצם, ויש בפנים את הפקוס?
עכשיו אנחנו בירקות אייר, ופקוס זה ירק, מה שנהדר בו, זה שהוא ירק נורא לא סקסי. ובגלל זה, אף אחד לא התעסק איתו, ולא הכניסו אותו למעבדה, ולא אמרו, בוא נעשה אותו יותר מוצלח. אלא השאירו אותו כמו שהוא.
בלעדי.
וכמו שהוא זה מספיק מוצלח. כן, פשוט השאירו אותו ככה. יש לו כל מיני דברים שהם אולי מקשים על הפולבו, או התייחסות אליו, או אכילה שלו. יש לו שם מצחיק.
נכון.
יש לו, הוא לא מגולח. יש לו פלומה כזאת.
בוא נדבר על הפלומה הזאת, כי היה לאורן ולי דיון לפני שהתקשרנו אליך. אתה קולף את הפלומה, אתה נפטר ממנה או שאוכלים את אותה...
חדיל לבחס, למה שאני אעשה דבר כזה?
אני לא יודעת, אולי כי הוא...
אפרת לא מסוגלת לגעת בזה.
לא, אפרת לא אמרה שהיא לא מסוגלת, אפרת אמרה שהיא פשוט בבית קולפת, כי זה נשמע לה מוזר, אבל...
לא, חלילה. חלילה. כל דבר שאפשר לאכול, צריך לאכול אותו. למה לזרוק אותו?
אתה צודק ב100%.
וזה הרגע שבו הדור שלישי לשואה פוגש את המטבח הפלסטיני. לא צריך לזרוק מה שלא צריך לזרוק. והפלומה הזאת היא נורא כיפית, היא בוודאי לא מפריעה.
כן.
נורא חמודה כזאת.
האמת שהיא יותר עדינה מפלומת האפרסק, יש לציין. כלומר, מי ששורד אפרסק...
פלומת האפרסק, נכון. פלומת האפרסק זאת פלומה אלרגנית, מה שעושה לא נעים.
כן.
פלומת הפקוס היא פשוט כמו כזה של תינוק. שמולדים עם פלומה כזאת. לא שאני מציע לכל התינוקות, אבל... כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, אנחנו פוסט מודרנית. מי שרוצה לאכול תינוקות, אני לא המלצתי את זה בשביל.
תגיד, אנחנו תופסים אותך בדרכך לנצרת. נוסע ברוטו. ובאמת, כשמגיעים לברוט, מרגישים נוכחות מאוד משמעותית של אוכל נצרתי, וזה הכל מתחבר בסוף גם לפקוס. מאיפה זה מגיע? מה, זה סתם אהבה למטבח הזה? זה אג'נדה?
אנחנו כבר כמה שנים, 3.5-4 שנים, מתעסקים בחקירה מאוד מאוד עמוקה של מטבח מקומי. מתוך איזושהי הבנה, האמת שבאה דווקא מתוך המטבח הצרפתי והאיטלקי, שאתה נוסע לצרפת, אתה נוסע לאיטליה, אז אתה, זה מובן שבליגוריה אתה תאכל טרופי עם פסטו, ובפיימונט אתה תאכל תיירים, ובארץ אוכלים הרבה מאוד פעמים שניצל, שזה לא רע, אני אוכל שניצל לפחות 4 פעמים בשבוע, כן? אבל...
זה לא מקומי.
כן, זה לא מקומי. ואם רוצים להתעסק במקומי, אז כל הכבוד להתיישבות הקצרה הציונית פה, היו פה אנשים לפנינו, שחקרו את האדמה וחיו אותם, את מזג האוויר, ומבינים יותר מאיתנו, והדבר הנכון זה ללכת ולהציץ את שלהם, בלי לעשות יותר מדי ניחוס תרבות, אבל אין מה לעשות, הם יודעים דברים שאנחנו, הם לא לגמרי בדנ"א שלנו, ולא בדנ"א של המטבחים שלנו, ואם אנחנו רוצים כן להתחבר לפה, ובאמת מתוך אג'נדה שהיא מאוד מאוד בסיסית, כי כשאתה מבשל בצרפת, אז אתה יודע שיש עונה לציד, ויש עונה לפירות היער, ויש עונה לגניות, ויש עונה לפטריות האלה, ויש עונה לפטריות האלה. ובישראל, כביכול, אני אומר כביכול, אין עונות. עד שאתה מתחיל לחקור את זה.
ואז אתה מגלה שיש עונות.
ובנצרת, זה מאוד מאוד דומיננטי. זאת עיר, עיר אמיתית, עם מסעדות, בית משפט, אבל יחד עם זה, זאת עיר מאוד קולינרית, שחיה מאוד את העונות, שיש לה חנויות ירקות בדימות, ושיש שם אוכל מאוד מקומי, מן הסתם. אז נצרת נוכחת יותר ויותר, זה לא רק נצרת, זה נצרת, זה איזבה, זה...
כן, נכון. אז מה מכינים אצלכם מפקוס? מה מכינים בנצרת מפקוס? מה אתה מכין מפקוס?
תראו, הדברים הבסיסיים הכי מפקוס, זה להתייחס אליו באמת, זה דרך אגב, כשאתה מבין את המושג סוף עונת, או לא, זה לא סוף, אבל עונת המלפפונים, אתה מבין, כי פקוס זה באמת עונה מאוד צרה, בוא נגיד, כביכול ירק חסר אופי, אבל זה חלק מהקסם שלו. נהדר כמובן עם לבנה ויוגורט כמו שעושים בנצרת. אנחנו מכניסים אותו חי לסלט יער, קצת כבוש לפעמים, פשוט פרוס דק עם לימון ולימון ומלח ושמן זית. אבל האמת אנחנו עושים לנו חמוצים, והוא מגיעים הרבה יותר טוב עם מלפפונים.
באמת?
שמלאים במים, כן, מדהים. מדהים לעשות עם מנו חמוצים.
פשוט כפי שעושים על הפפון כן. רגיל, כן, את השיטה?
בול אותו דבר, בשיטה הרומנית, כן.
יפה.
פשוט אותו דבר, ובגלל שהוא קשיח יותר, ויש בו אחוז סוכר גבוה, אז התפיסה יותר חזקה, אז גם הוא נעשה יותר מהר, בתוך 4-5 ימים כבר יש מלפפונים, אבל הוא שומר על הטקסטורה, הפשיחה שלו. זה מהמם.
לא מתרכך, לא נהיה מושי.
לא מתרכך, בדיוק. וגם הוא לא מפוצץ במים, לא משקים אותו בשביל למכור אותו... לפי משקל.
כן.
יש עוד כל מיני דברים, ניסינו לשים אותו על הפלנצ'ה, ועוד כל מיני תואבות כאלה ואחרות, אבל לא כל כך טעים ככה. אני חייב אבל לצרף איזושהי עזרה, עזרת מסע.
בבקשה.
כל פקוס שמתחיל לחתוך אותו, צריך לתת לו ביס קטן.
מרירות.
בדיוק. חלק מהפקוסים זה כמו רולטה רוסית, נגיד פקוס 1-15 הוא מר מאוד.
רולטה רוסית.
כן, זה כמו רולטה רוסית.
אוקיי, אהבתי.
זה כמו הפדרונים, אתה מכיר את זה?
כן.
בדיוק, בדיוק. זה אותו דבר. אז נותנים ביס קטן, מגלים שהוא מר מאוד. יש אנשים כמוני שנורא אוהבים מר, אז אני אוכל אותו, פשוט טובל אותו במלח. אבל אני באמת נורא אוהב מר, באופן חריג.
כן.
מתחבר אל הנשמה.
מבושל, אין צורה שאתה מגיש אותה מבושל?
לגמרי, הוא נהדר מבושל במרק ירקות. ממש.
אוקיי, נייס. ואמרת על הפלנצ'ה, זה דווקא נשמע לי נהדר. אתה יודע, אם נגיד עושים על האש, ואז אפשר לעשות פרוסות אבות כאלה של פקוס, זה יעבוד?
כן, כן. על גריל יותר טוב מפלנצ'ה. כי זה ירק שלא צריך את המגע בשמן.
אוקיי.
אתם מבינים, זה ירק שנוח לו המגע בפחמים, הרבה יותר מאשר המגע בשמן. המגע בשמן עלול לתת לו שמוניות שסותרת את האופי המאוד מאוד פרחי. כן, רציתי להגיד פרחי, אבל כן.
לא פרשי, אלא פרחי.
פרחי, כן.
פרחי, הוא ירק מאוד פרחי, זה מקסים.
איזה יופי. אתה יודע, לפעמים אני רואה בשווקים פקוס יותר קטן ויותר צר, לפעמים יותר גדול ומעוקל. יש, מהניסיון שלך יש הבדל בטעם?
כן, קודם כל, הדקים יותר הם קריספים יותר.
אוקיי.
צריך להיזהר, לא להיזהר, לשים לב, יש את הקצרים יותר, שהם חלקים והם קצת יותר מעוגלים.
נכון.
נראים כמו מיקרו אבטיח, זה אחר חרוש. זה לא פקוס. לא להתבלבל ביניהם, כי זה מאוד מעליב אותם. אבל כמו כל ירק, לחפש את אלה שלא נכנסו למקרר, ושהם פריים, ושהם שחורים לשניים כשנוגעים בהם.
זה כל כך נכון, אתה יודע, בעונה שעברה קניתי שני פקוסים גדולים, את הראשון באותו יום כבר חתכתי, ככה אכלנו עם מלח לימון שמן זית לבנה, ואחד, שכחתי אותו, ואחרי 4 ימים חתכתי אותו, וזה היה, אין, עולם אחר, זה פשוט כאילו...
במיוחד בירק הזה שלא הוא הונדס במכון מלכני,
כן.
הוא הוא לא מגיב טוב הוא לא מגיב טוב לזמן.
המושג חיי מדף זר לו. מושג חיי מדף מאוד זר לו.
אבל זה צריך להיות זר לירקות, כי ירקות ומדחים זה לא, כאילו, זה לא שמים אותה קבוצה בגן. ירקות שמים עם פירות ועם קלעים, ומדפים שמים באיקאה. זה משהו, זה לא מדבר את אותה שפה, זה הגיוני שם לא יהיה. זה הגיוני שהם לא יתאימו אחד לשני.
לגמרי. טוב, מעולה, אז למדנו שלא לא לקלוף את הפלומה ולאכול אותו טרי, ומינימום טיפול בתכלס, ליהנות פשוט מהפרחיות שלו.
מהפרחיות.
נכון.
תענוג.
נכון. בדיוק.
יופי.
יופי.
נעמת לנו מאוד.
תודה רבה.
גם אתם לי.
תחזור עם...
אני אכתוב לכם עכשיו כשאני אוכל הרייס. כן.
שיהיה לך בתיאבון.
בתיאבון.
תודה רבה,
ביי.
וואו. תמיד אני מסיים את השיחות עם השפים נורא רעבה.
ולכן... אני מתחילה את התוכנית נורא רעבה.
האמת שהיום דפקתי כזאת שווארמה לפני התוכנית שלא הייתי בכלל רעבה.
איך אתה אוהב כל כך הרבה שווארמה? אני לא מבין.
אני מאוד אוהבת שווארמה.
אני גם אוהב שווארמה, אני מרשה לעצמי פעם בשנה.
לא. פעם פעמיים בשבוע. היום אבל אני חייבת, גם השווארמה ענקית, לא הצלחתי לגמור את הפיתה הזה אצל הטורקיה באבן גבירול.
אוקיי.
שהבשר בסדר, פשוט מאוד קרובה אליי הביתה, וגם יש לה פלפלים חריפים מתוגנים שאני מאוד אוהבת, ולימון קבוע שאני אוהבת, אז אני מעמיסה על הבשר, ואז איכשהו זה הסיסיות חוזרת.
ואם כבר מדברים על זה, מה אכל טעים השבוע?
או. טוב שאתה שואל.
כן.
כי היה לי שבוע מאוד מאוד טעים.
עמוס.
עמוס, ממש. היה שבוע, ככה, קודם כל, התיישבתי השבוע בקפיטריה.
של רושפלד.
בקניון TLV.
כן.
שרושפלד לא מזמן הגיע להיות שם השף.
זה נראה לי שילוב הזוי, אבל מסתבר שעובד.
רושפלד, תקשיב, בשלן על, יש לו ידי זהב. הוא הבן אדם, איך הוא אמר בתוכנית? אתה לא גאון, אני גאון. הבן אדם גאון. הוא ממש. עכשיו, השף בפועל שם כרגע הוא אדיר כהן, שעבד איתו גם בארברט.
כן.
קיצור, אכלתי טרטר אמריקן. הגעתי לא ממש רעבה, הטרטר אמריקן, הטרטר של כזה בקר קצוץ עם מיונז וקטשופ, זה בסך הכל מתכון די פשוט, אבל הוא עשוי שם לעילה, ממש, זה אחד הטרטר האמריקנים הטובים שאכלתי, אגב הטרטר האמריקן השני הכי מוצלח שאכלתי, באופן מפתיע, זה בברוט. אז הכל מתחבר.
הכל מתחבר.
אז השבוע ישבתי שם, הייתי השבוע במשק הנס שטרנבך, בעמק האלה, זה יקב. יקב עם ינות מאוד 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 נחמדים. שתיתי שם דווקא לא את הסדרה המובחרת של היקב, אלא את הסדרה היותר פשוטה. ככה היינו בטיול עם הילדים, אז עצרנו שם. ויש להם מסעדה.
כן.
שטעים בה. תקשיב.
פשוט טעים.
פשוט טעים. היו שם כמה מנות ממש 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 כיפיות וטריות. היה שם מין סיניה טובה. היה שם גרטן ברוקולי. אכלנו לא אוכל מתחכם וזה, אבל ממש היה טעים. סלטים טובים וטריים, שוב, זה לא משהו שהייתי נוסעת בשבילו במיוחד, אבל אם רוצים לבקר ביקב ממש מקסים, עם נוף מהמם, ואתה גם ככה מטיילים באזור, אז זו אופציה נהדרת, כי באזור הזה אין הרבה מסעדות.
אוקיי.
חוץ מזה, הלכתי להיפרד מבר אבין, אז הלכתי, שתיתי לעצמי שתי כוסות רוזה, וקורקט, הקורקט לחי שלהם, שאין הרבה מקומות בתל אביב שמגישים קורקטים, שזה אותם, אתה יודע, זה יכול להיות בשר, זה יכול להיות גבינה, זה יכול להיות כל דבר מצופה ומתוגן.
המון קלאסיקות צרפתיות שלא קיימות בתל אביב או בישראל, ומוגשות בבר אבין, ולדעתי כמה זמן נשאר עד שהם סוגרים?
מעט מאוד.
ממש מעט, תרוצו.
אז הלכתי לשם, והכנתי שוב מסכן בבית. תקשיב, המסכן שאני מכינה, הוא אגדה, אתה חייב לבוא לאכול.
פעם מה שאת מכינה אותו, תגידי לי.
טוב.
העליתי מתכון.
העליתי מתכון.
אבל זה היה בסטורי.
לא, לא, העליתי מתכון לאתר, אנשים ביקשו, העליתי מתכון לאתר, זה מתכון אגדה.
אוקיי.
כן.
זה גם נורא פשוט להכנה.
זה מאוד פשוט, זה מתכון לא זול מהבחינה הזאת שיש בו הרבה מאוד שמן זית, ואתה חייב להשתמש שם בשמן זית, אבל בסופו של דבר יש שם אוף, בצל ותבלינים ושמן זית עם אפס עבודה, פשוט מה שנקרא ברך, מכניסים את הכל לסיר, מבשלים את זה מיליון שעות ויוצא... סכן.
כמו שאמרה לי חברה אתמול, כשאתה מדבר על גננות, אתה אומר, זה נורא פשוט, זורקים את זה לזה, מחסים באדמה, מחכים שבועיים,
כן.
צומח.
נו, לא ככה? טוב, זה לא בדיוק ככה, נכון.
לא בדיוק ככה.
בקיצור, אלה היו הדברים הטעימים שאכלתי השבוע. מה המאמוש?
הגענו לסיום התוכנית.
הצלחנו. צלחנו.
היה מעניין, מרתק ומצחיק בעיקר, תמה עונת המלפונים.
תמה עונת המלפונים.
לא סתם, היא רק מתחילה.
אנחנו מחכים לכם ולתגובות שלכם. אתם יכולים, אם אתם נכנסים לאתר שלי, למצוא את כל הפרקים הקודמים, וגם להגיב. אם יש לכם משהו לספר לנו, אז אפשר להגיב, ואנחנו נורא אוהבים לשמוע מה שיש לכם להגיד. רעיונות לתוכניות חדשות, שאלות, אנחנו שם.
גם ברשתות החברתיות, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, היא אפרת כבתחתי אנזל, אני אורן לוקסי, יש לנו גם מייל, enzel.luxi@gmail.com, אנחנו מקבלים...
ואורן אפילו נכנס למייל הזה.
אני נכנס למייל ואני קורא את המכתבים שלכם, ואני משתדל להגיב לכולם כמה שיותר מהר, לפעמים אני מתעכב קצת. ואתה שולח
את זה אליי, אני גם קוראת את זה.
היא גם קוראת את זה.
איך שיצא שאני נשמעתי לזה, זה היה נשמע לא טוב.
לא, חלילה, אני מתייעץ איתה גם. וזה מאוד מעניין עד כמה התוכנית מעניינת אתכם, ואנחנו נשמח לשמוע מה עוד מעניין אתכם.
כן.
כרגיל, כל יום שלישי, 7 בבוקר.
כן.
בכל אפליקציות הפודקאסט האהובות עליכם.
ושבוע הבא יהיה תוכנית מהממת, אנחנו הולכים להתחיל לעבוד עליה, יש בה הרבה עבודה.
כן?
כן.
טוב.
אנחנו ניפרד מכם.
יאללה, ביי.
ביי.